אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגנית שר החוץ שרן השכל. אהלן.
שלום דוד.
מה העניינים?
יכול להיות יותר טוב. תקופה קשוחה מאוד. בטח עם המלחמה, בטח בזירה הדיפלומטית. גם כאימא. המצב לא פשוט, איך לתווך את כל הסיטואציה לילדים קטנים. אבל אנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים היום, בזכותו אנחנו נזכה בעזרת השם לימים טובים יותר ולעתיד טוב יותר לכל ילדי ישראל.
תהיה ממשלה, לא תהיה ממשלה, ש"ס פורשת, אגודה,
כן, אני...
העסק די רותח.
העסק רותח. אני מקווה מאוד ורוצה להאמין שגם החרדים מבינים את גודל השעה. אנחנו בתוך תקופת מלחמה. שים את הפוליטיקה בצד ולהתרכז במה שצריך. והדבר הכי חשוב הוא ביטחון מדינת ישראל. זהו. את זה הבנו אחרי השבעה לאוקטובר. כל השאר הוא מותרות. ופה באירוע, כשהם מבינים את גודל השעה, ואני יודעת שהם מבינים, כמו שרוב הציבור הישראלי הצליח להתעלות מעל, וגם הם, אני חושבת שזה הרגע שבו הם באמת צריכים להתעלות גם קצת יותר.
תראי, לדעת פרשנים, הם לא פרשו מהממשלה, אלא כדי להפעיל לחץ בנושא חוק הגיוס. אז הם לא אמרו, אנחנו עוזבים את הקואליציה, פורשים מהממשלה. זה עם שלייקס או בלי שלייקס. להרגיש עם וללכת בלי או הפוך. אבל את יודעת, לפעמים יש אנרציה שאת לא שולטת בה.
זה נכון.
ומריבות ובוא נגיד, כשלא מתאמים הצבעות, הממשלה יכולה גם ליפול ככה בהרף עין. וכמובן, הקואליציה תתפרק.
כן. זה חלק מהאחריות שהחרדים לוקחים על כתפיהם. תקשיב. יש אירוע ביטחוני שבאמת לא היה כמותו.
מאז קום המדינה.
כן, גם בקום המדינה. אפילו מלחמת העצמאות. אתה יודע, נשים שנייה בפרופורציה. אנחנו נלחמים בשש חזיתות, אחרי הטבח הנורא ביותר לעם היהודי מאז השואה, עם מחסור ביטחוני. לא יעזור. יש מחסור בכוח אדם, וזה לא רק בצהל. יש מחסור בלוחמים, יש מחסור במילואימניקים, מה לעשות? אנשים משרתים כבר כמעט שנתיים שלמות, המשפחות מתפרקות, אין. יש מחסור בסוהרים, מבחינתי שילכו להתנדב כסוהרים, לשמור על הנוח'בות, אתה יודע איזה משימה קשה זו? יש מחסור במגבניקים, יש מחסור בשוטרים, מחר אפשר לגייס 2,000 למחרת, כשוטרים, סוהרים ומגבניקים. בן גביר כבר הצהיר, הוא אמר שהוא צריך את הכוח אדם הזה. איפה הם? אנחנו, זה לא אירוע פוליטי. זה לא אירוע של דווקא, זה לא אירוע דת. אין, שמים את הכל בצד. זה אירוע של ביטחון מדינת ישראל, שבו נדרש כוח אדם, ואנחנו צריכים אותם. אנחנו צריכים את האחים והאחיות, האחים החרדים שלנו, את האחים האלו, כתף אל כתף, בחזית, כדי להגן על המדינה שלנו, על הגבולות שלנו, על הילדים שלנו. אני אומרת לך את זה כלוחמת קרבית, אני הייתי מגבניקית בתקופה של האינתיפאדה השנייה, מבחינתי זה לא איזה נטל, זה זכות, וזה זכות אדירה לשרת את המדינה, להיות חלק משרשרת לוחמים עתיקה והיסטורית שהולכת אלפי שנים אחורה, ששמרה על ירושלים, על המקומות הקדושים ועל כל עם ישראל. זו זכות, זו מצווה. אבל אני אפילו לא נכנסת לדיון בין אם זה הערכי, הדתי או פוליטי. זה אירוע ביטחוני שבו מדינת ישראל צריכה כוח אדם. אנחנו במלחמה בשש חזיתות, שימו את הכתף ובואו ביחד איתנו.
את מתחילה לחשב את דרכך לקראת הבחירות הרי. עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנה וחצי. הבחירות תתקיימנה.
כן. ואני נמצאת באיזושהי צומת דרכים. אני, אתה יודע, אני קיבלתי החלטות שמבחינה פוליטית הן החלטות לא פשוטות.
אני יודע שקיבלת לפחות שלוש הצעות. אני צודק?
תראה, אני לא אכנס לפרטים, מספרים או דברים כאלה. אני אמשיך בפוליטיקה הישראלית. אני קיבלתי החלטה, כשגדעון וגדעון סער ואלקין החליטו בעצם לחזור לליכוד, לא לחזור לשם. וזה היה קשה, בטח כשנכנסים לתוך הקואליציה הזו, אבל אני שמחה שעשינו את זה, אני גאה בזה. אני אמשיך את דרכי הפוליטית במקום שבו אני ארגיש שאני יכולה לייצג את הציבור היצרני במדינת ישראל, את הציבור שקורע את התחת דם, יזע ודמעות בלקלקל את עצמו, בפרנסה, בשירות במדינה. זה אני, זה מה שאני עשיתי, וזה הציבור שאני מייצגת. ואיפה שאני ארגיש, בטח אחרי מה שעברנו בשנתיים האחרונות, שבו אני יכולה לעשות שינויים משמעותיים כדי להקל על החיים שלהם פה, כדי להפוך את החיים שלנו כאן למקום יותר טוב, שם אתה תמצא אותי.
שמתי לב לדבר, תקנה אותי אם אני טועה, שאת מעולם לא דיברת נגד ראש הממשלה ונגד הליכוד. שמתי לב שאת לא פוסלת אף אחד, לפחות ברעיונות שאני ראיתי. זה מעיד על משהו?
אני אומר שני דברים. הדבר הראשון, דברים שנאמרו, בטח לגבי ראש הממשלה, הם היו ברמה הערכית, לא האישית.
כן.
הצד האישי הוא צד שמרעיל את הפוליטיקה הישראלית. אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, וביתר שעת אחרי השבעה לאוקטובר. כשאנחנו נכנסנו לתוך הממשלה, אגב, פעמיים אחרי השבעה לאוקטובר, וממש לפני, דעתי כבר 9 חודשים, זו הייתה החלטה לא פשוטה. אוקיי? ברמה האישית אנחנו החלטנו לשים הכל בצד. אני החלטתי לשים בצד, כדי שלנגד עיני יהיה דבר אחד, ביטחון מדינת ישראל. אי אפשר לחשוב על שום דבר אחר אחרי הכשל הנוראי שקרה לנו, אחרי מה שראינו שקרה לנשים, לילדים, לילדות קטנות, לחוגגי פסטיבלים. ולכן גם פה, אני גאה על זה שנכנסנו לתוך הקואליציה הזו, אתה יודע למה? כי הייתה לי את הזכות, אחד, קודם כל, לגבות את האירועים הביטחוניים המשמעותיים, בין אם זה המלחמה מול חיזבאללה, המלחמה מול איראן, ועכשיו בעזרת השם גם את המערך הנוסף שאנחנו עושים אל מול חמאס, אבל אתה יודע מה יותר מזה? שאני יודעת שבזכותי החזרנו את החטופים הבית, את התצפיתניות, אנחנו הרי התחייבנו גם להבטיח את הקואליציה במצב של עסקת חטופים. ואני גאה על כך. וגם עכשיו אני נשארת וכל פעם שואלים אותי למה, למה, למה? הנה ראיתם מה היה בפעם הקודמת. אנחנו מגבים את הממשלה כדי להשיב אותם חזרה הביתה. עכשיו מתחילים להגיד, היה לפני, היה אחרי. אני לא יודעת מה היה לפני או אחרי. אני יודעת שכשאנחנו בממשלה זו הייתה הצבעה, ושלא כל הממשלה הצביעה בעד, ושחלק מהאנשים פרשו, ואני אמשיך להבטח את הקואליציה כדי לוודא שכולם חוזרים הביתה, כולם עד האחרון מהם.
זה יפה מה שאת אומרת, אבל החטופים עדיין לא כאן.
בעזרת השם אנחנו מתקרבים, ואני מקווה מאוד שיהיו לנו בשורות טובות, כבר היו כמה אמרות, אמנם זה היה תקוע בשבוע האחרון, ואנחנו עושים מאמצים כבירים, זה לא פשוט. כלומר, אנחנו לא נכנע לחמאס, אבל יש הצעה שאליה כבר הסכמנו. הסכמנו כבר לשלוש הצעות. חמאס לא השיב בחיוב. חמאס הביא איזה הצעה משלו. עוד הפעם, זה לא הצעה שאליה ישראל הסכימה, אבל אתה רואה שעדיין הממשלה שלחה משלחת כדי לנסות לגשר על הפערים האלו. ואלו הדיונים שקורים כרגע בדוחה. אמנם היו תקיעות, התקדמויות, עוד פעם תקיעות, אני מאוד מקווה שבימים הקרובים נוכל לקבל בשורה משמעותית וטובה.
זה על סמך מידע?
תראה.
או משאלת לב?
גם משאלת לב. אין ספק שזה, אני מסתכלת על המשפחות ואני בקשר איתם.
משאלת לב יש לכולנו, אבל
כן,
אני שואל...
אבל אנחנו רואים התקדמות והיו גם כמה אמרות, ומתוך מה שאני קוראת את המידע, גם את המידע שאני קוראת, אבל גם הצרות, וטראמפ הצהיר גם הוא... בבוקר שיש כבר התקדמויות, ואנחנו בסוף יש פה ארגון טרור שמולו אתה מתמודד במסע ומתן. זה לא איזה עכשיו ממשלת צרפת או ממשלת בריטניה, ואפילו לא ממשלת מרוקו שאתה מתמודד איתה. אתה מתמודד מול ארגון טרור.
כן. טוב, תראי, אני בטוח שזנת צפית ברעיון שנדמה לי ב-12 קימו עם בנט. נכון?
כי ראיתי את הכותרות.
שמתי לב לשאלה אחת שבנט, בואי נאמר, לא פסל להצטרף ולהיות בקואליציה עם נתניהו. שמת לב לזה, כמו שכולנו, הוא לא ענה על השאלה, ומשהוא לא ענה על השאלה, אני מבין שהוא לא פוסל את נתניהו בקואליציה עתידית.
תראה, אני...
אני צודק או שאת חושבת ש...
תראה, אני לא יודעת. לא אני הבן אדם שאולי ינתח את מה שבנט בעצם חושב או רוצה לעשות.
אבל שמת לב לזה, אני מניח.
אני אגיד לך מה אני חושבת שהיא משאלת הלב של הרבה ישראלים. ואני לא מדברת על הקיצונים משני הכיוונים שהפכו את הפוליטיקה למאוד מאוד אישית, מאוד מאוד רעילה, מאוד מכוערת. אני אומרת לך את זה ברמה שגם אני סופגת את הדברים האלו. וספגתי אותם משני כיוונים, גם בממשלה הקודמת וגם בממשלה הנוכחית. מלבד הכתבים הרעילים האלו, יש פה ציבור ענק שכן היה רוצה לראות בבחירות הבאות ממשלת אחדות, ממשלה שתבוא ותעבוד למען הציבור, למען העם, עם רוב העם. העם, בלי הכתבים האלו,
אומרת,
בלי הרעל הזה, ואני אומרת לך, זה משאלת, אתה שואל על משאלת לב?
לא,
משאלת הלב שלי, שנוכל בסוף לשבת, לעבוד ביחד, למען
ביחד
הציבור היצרני
אומר...
של מדינת ישראל, להציל אותו ממשבר כלכלי, באמת אתגרים כלכליים בלתי נתפסים, אחרי מלחמה שכמעט שנתיים, לתקן כשלים מטורפים בביטחון מדינת ישראל, יש לנו פה עבודה מטורפת, יש לנו פה להסתכל על מה היה קרה, ואיך אנחנו מתקנים את זה, איך אנחנו מאחים את השברים ואת הקרעים בעם.
מי שאמרת את זה, האם את פוסלת או לא פוסלת, לשבת יחד עם נתניהו בקואליציה הבאה?
תקשיב, אני את כל המאבקים האישיים שמים בצד.
תשובה.
הספיק לנו אחרי השיבה לאוקטובר.
תשובה.
אני לא פוסלת, ואני בטח לא פוסלת, לא ברמה האישית. הכל חייב להיות ערכי, אידיאולוגי, תפיסתי,
טוב,
ומה שצריך להיות
שלך,
נגד עינינו, הוא לעבוד יחד.
שרן, האידיאולוגיה שלך, אנחנו יודעים, היא אידיאולוגיה מאוד ברורה. בשם האידיאולוגיה הזאת היית בליכוד, בשם האידיאולוגיה הזאת את אומרת את מה שאת אומרת, ואני מצליח להבין שיש לנו כאן אמירה. אמירה שאת לא פוסלת את נתניהו, שיעמוד בראש גוש מסוים, שאולי ירכיב את הממשלה הבאה.
תראה, אני לא פוסלת כלום, ובטח לא ברמה האישית. אני חושבת שאת כל השנאה האישית הזו צריך לשים בצד, ולהתרכז בדבר אחד. אני מבחינתי, הלוואי ממשלת אחדות, אני חותמת לך על זה היום. ואני אומרת, צריך ממשלה שתעבוד עבור הציבור, כל הדברים שנעשו ברמה האישית, ואתה יודע מה? גם נתניהו, הלוואי שיוכיח את חפותו בבית המשפט.
טוב, זה אנחנו יודעים, אבל הסיום של משפט נתניהו ייקח עוד כמה שנים.
נכון, ובסוף אנחנו מדינה דמוקרטית, יש ציבור שמצביע, וצריך גם להיות קשובים לדבר הזה, ולראות איך אנחנו מסירים את הרעל ואת השנאה האישית ומנסים לבנות כאן משהו בעזרת השם אחרי המלחמה הזו, שהוא משהו מאחד שיודע לסגור את הפצעים המאוד קשים שנפרו גם לפני כן.
בואי נדבר על סגירת הפצעים. חבר הכנסת מיכאלי האשים שיולי אדלשטיין חזר מההסכמות שהושגו. את יכולה לתת קצת יותר לסבר את אוזני ואת אוזני המאזינים, האם באמת, כי את יודעת מה, הציבור די מבולבל. אני שומע את יולי אדלשטיין שאומר, אני דבק במה שאמרתי קודם. אני שומע את שס אומרים, לא, אתה שינית את המתווה שאתה הצגת. תעשי לנו סדר.
אני אומר כך, וזה בטח בתוך, שאנחנו כל הזמן בתוך מסעים ומתנים, שש חזיתות, יש דבר עקרוני שעליו מסכימים. איך משיגים את הדבר העקרוני הזה? יש עוד דרכים רבות. יכול להיות שהחרדים ראו את זה בעין אחת, ויולי ראה את זה בעין אחרת. אני לא פה כדי לעשות איזשהו תיווך, וגם להגן לא על צד כזה או אחר. אני לדבר אחד. אנחנו צריכים לגייס את החרדים, כי זה אישיו ביטחוני. אנחנו צריכים את כוח האדם הזה. אוקיי?
אבל חלק גדול, חלק גדול מהחרדים מתגייסים. תראי, חלק גדול מאנשי ש"ס...
חלק קטן.
לא, לא, שנייה. משס, אני לפחות, מה שאני מכיר, רוב רובם נכון, עשו צבא.
נכון, אתה צודק ב-100%, ואני מאוד גאה, אתה יודע, בזה שיש חרדים שמשרתים, אגב, גם לא מעט חרדים שנפלו בתוך המלחמה, ששירתו נכון. את המדינה, אין פה שאלה בכלל, הטענות שלי הן לא לחברה החרדית, זה אחים שלנו ואחיות שלנו, אני אוהבת אותם, יש לי המון כבוד והערכה. הבעיה שלי היא העסקנים החרדים שעל גבם אותם ילדים חרדים לא מקבלים את הכלים כדי לממש את הפוטנציאל שלהם, שהם סוגרים אותם בתוך מעגל עוני ותלות בעסקנות החרדית, כדי שהם יהיו תלויים בהם. הרי הסנקציות שהם דיברו עליהם, בואו נשניה נדבר עליהם, אוקיי? מה עם הסנקציות? אחד זה ביטול לימודים אקדמיים. אני לא רוצה את זה, אני מוכנה לשלם מכיסי האישי ומהמיסים שאני משלמת ללימודים אקדמיים לחרדים, כדי שהם יוכלו לעמוד על שתי הרגליים, שילמדו תכנות, שילמדו באקדמיה, שיהיו עורכי דין, שיוכלו לקלקל את המשפחה הגדולה שלהם, שיהיו להם את האמצעים לתת חיים נוחים וטובים לילדים שם, ושלא יישענו על מערכת הרווחה הישראלית. הרי זה בדיוק מה שהעסקנים החרדים רצו, אלה הסנקציות שהם רצו. אני לא מוכנה לסנקציות האלה. אני רוצה סנקציות שהעסקנים החרדים ישחררו אותם כדי לעשות את מה שנכון עבור המדינה ומה שנכון עבור הביטחון של כל ילדי ישראל, החילונים, הדתיים והחרדים, לשמור עליהם, להגן עליהם. אני לא מוכנה, הרישיון נהיגה זה סנקציה? גם ככה הם לא מרשים להם רישיון נהיגה, כי זה איזשהו פתח לפורענות. אני רוצה שהאזרח הישראלי החרדי יוכל לנהוג לעבודה שלו, ולא יהיה תלוי באיזה תלוש על אוטובוס, שאיזה עסקן חרדי סידר לו דרך איזה חקיקה בכנסת, על חשבון ציבור ישראלי. אני רוצה שיהיה לו רכב, ואני רוצה שיהיה לו רישיון נהיגה, שיוכל לשנע את עצמו למרכז העבודה. אלה מבחינתי לא סנקציות, לא שיגייסו אותם, ולא שיסייעו לציבור החרדי לצאת ממעגל העוני והתלות ברווחת מדינת ישראל. זה לא, זה נון סטארטר. אז אני רק אומר פה, תראה, הנוסחים לא יצאו החוצה, לא היה נוסח. אני צריכה לראות את הנוסח כדי להבין האם הוא נכון או לא נכון עבור מדינת ישראל ועבור ביטחון מדינת ישראל.
לא סתם הם לא יצאו החוצה. נכון. טוב, תשמעי. שמתי לב לתופעה נורא מעניינת בימים האחרונים.
אוקיי.
לפני שנתיים, שלוש, חלק גדול מהעיתונים, דה מרקר, הארץ בעיקר, דיברו על כותרות. הכלכלה נהרסת, מדינת ישראל בדרך לאבדון, תעזבו את המדינה, הייטקיסטים בורחים מכאן, תקנו דולרים. אלו הכתבות. מפחידות, כותרות ראשיות, ולפני יומיים שמעתי את העורך הראשי, נדמה לי של דמרקר או הארץ, אני לא בטוח, שאומר, חבר'ה, טעינו, הכלכלה במצב טוב, אל תקנו דולרים, הדולר הוא כבר לא מה שהיה, ניצחנו את המלחמה, ועוד כל מיני סופרלטיבים שדובר בהם בדיוק הפוך לפני שנתיים שלוש. תראה. אבל הם אמרו טעינו, ואני את המשפט הזה טעינו אוהב. כי אגיד לטעות כולנו כן. יכולים גם עיתונאים.
נכון.
והם לא. כל הזמן טועים.
תראה, יש פה שני דברים. קודם כל הערכות. גם מדינות מערביות חזקות עם הערכות של ההוצאות הכלכליות, של לא למצוא את אותו מנוע כלכלי שבעצם יזניק אותו, הן מדאיגות. תקשיב, בסוף גם הסטארט-אפים, הכל, אתה כן מרגיש, הם ממשיכים להשקיע, אבל ההשקעות הן ברמה הרבה יותר נמוכה ממה שהם יכלו להיות.
רוצה לבנות כאן מרכז במיליארדים.
אז אני
זה דבר
אחד, קודם כל ממעיטים ביכולתם, וכישוריהם של החברה הישראלית, של ישראלים שעובדים. ואני חייבת לומר שגם פה, כמו שהיו מילואימניקים שהתגייסו, בעניין זה ברמה האישית. אל תשכח, רבים ממרכזי ההייטק במדינת ישראל, הם היו חצי ריקים. חצי מהעובדים יצאו למילואים, חצי מהעובדים היו צריכים לעבוד מהבית כדי לטפל בילדים, בגלל שהבעל במילואים או דברים כאלה ואחרים, ומהר מאוד אנשי ההייטק קמו לגודל השעה. הם עבדו קשה יותר, שעות נוספות יותר, גיבו וחיפו אוקיי? על העובדים שלא נמצאים. רבים ראו מה מדינת ישראל מסוגלת והודיעו שהם סומכים ובטוחים וממשיכים להשקיע במדינת ישראל. זה לא משהו שהוא מובן מאליו ולא משהו שאני בטוחה שהיה מתקיים במדינות אחרות, במלחמה בשש חזיתות, בטח לא עם הערכות ו... כלומר האשראי. הערכות האשראי. אבל מדינת ישראל כן, היא נוף ייחודי ומסוגל. עכשיו, עם כל זה, תנסה לדמיין מה היה קורה לו הייתה תוכנית סדורה להתנעת המנוע הכלכלי. אילו הייתה השקעה ברורה, הקלות במיסוי נוספות לתוך החברות האלה. אני אומרת לך, עכשיו אינווידיה שמגיעה, אני הייתי רצה אליהם ומבקשת, הייתי אומרת להם, קחו הטבת מס... קחו הטבת מס יקבלו, משמעותית, יקבלו. רגע, הם יקבלו, אבל הטבת מס אפילו יותר משמעותית, כולל אדמה ברמת הגולן. לכו לרמת הגולן. כל המיליארדים שמדינת ישראל צריכה להשקיע בפיתוח של רמת הגולן, כדי, כי זו אחת המטרות שלנו לפתח כן. אותה, הם יכולים לעשות בשנייה אחת, אז תשקיעו עכשיו לטווח הרחוק, וכבר באופן אוטומטית תגיע לשם תיירות ובתים ומסעדות וקניונים ותעשייה ואופנה, ומה לא? אנשים יגיעו לשם, וזה כלי מטורף ביכולת לפתח את הפריפריה באופן אמיתי. וצריך לבוא ולדחוף את זה.
אנחנו ערב מלחמה עם סוריה או שעסק נרגע?
תראה,
כי ג'ולני, אנחנו יודעים בדיוק מי הוא.
סוריה היא מקום שבו אנחנו חייבים להשאיר את האצבע על הדופק ולצפות מקרוב מה קורה. בסוף היחס של אל ג'ולני, אוקיי, למיעוטים, הוא מה שינבא לך, לדעתי, את העתיד של מה שיתרחש בסוריה. וככל שהוא, יש פה שתי אופציות. אחד, או שהוא מנהיג חלש, והוא חלש כל כך, שהוא לא מצליח לשלוט, בין אם זה מיליציות פנימיות, בין אם
זה אנשי
המשטר שלו, רגע.
אבל יש לו מתנגדים בתוך המשטר שלו.
או האופציה השנייה, שזה פועל בהסכמתו, בשתיקתו, אוקיי? בסוף,
לפחות לפי הצרות שלו, הוא אמר, אני
לא מסתכלת על הצרות דוד.
זאת אומרת, על מעשים.
אם אנחנו מכירים איסלאמיסטים, אנחנו מכירים ג'יהאדיסטים, הוא היה מנהיג בארגון טרור, תקשיב, ארגון טרור רצחני.
אל-קאידה.
מהקשים ומהמעוותים ביותר. אני לא מסתכלת על מה שהוא אומר. אנחנו מכירים מה זה לדבר בשפה אחת מערבית ובשפה שנייה בערבית. מצטערת, עלינו זה לא יעבור.
את אומרת, החליפה לא עושה עלייך רושם.
לא, אני מסתכלת איך הוא מתייחס לאלאווים, איך הוא מתייחס לנוצרים, עד כמה הדרוזים מוגנים, עד כמה הקורדים מוגנים, וזה הדבר שצריך לקבוע את המדיניות שלנו כלפיהם. מה קורה בשטח לגבי המיעוטים בסוריה? כי זה ינבא לעתיד את מה שיהיה. בגבול שלנו.
את מופיעה הרבה בתקשורת? אני מוכרח להחמיא לך, כי לפעמים יוצא לי לצפות, גם ברשתות זרות. מאיפה האנגלית? מאמבטיה?
קודם כל, תודה. אני חייתי 6 שנים באוסטרליה.
נסביר את הכל.
ואני לא יודעת אם ראית, אבל אפילו בצרפתית. מהבית, מאמא שלי צרפתייה, מרוקאית, אז גם בבית דיברנו בצרפתית. ואני משתמשת בכלים האלה כדי להוציא את האמת של מדינת ישראל, את העובדות. יש פה מסע הכפשה מטורף, ניסיון להכפיש את השם, את המוניטין שלנו, ואני היום בלוז מטורף עם כל כך הרבה רעיונות, עם המראיינים הכי קשוחים, ואני לא חוששת. עכשיו חזרתי מרומא, מאיטליה.
המנפור ידועה בתור מבקרת קשה.
נכון.
ולא סתם מבקרת קשה, הייתי אומר אפילו... אני משתדל לשמור על הלשון הנקייה. אני כתבתי מאמר במעריב את ג'רוזלם פוסט נגד המנפור ו-CNN.
וואו.
הם משנים, בואי נגיד, את האמת, והם תוקפים את אלה שמצליחים להגיע אליהם בצורה די חריפה.
נכון.
המנפור ידועה כמבקרת מאוד מאוד קשה. איך הייתה התמודדות מולה?
היה קשוח. כן. אבל היא לא הראשונה כן. שאני מתמודדת מולה עם עיוותים. אחד הדברים שהיא אמרה לי, וזה היה ממש בתחילה, כשהגאזה הומניטריאן פאנד התחיל לעבוד, ושם היא אומרת, איך אתם מעיזים, איך אתם מעיזים להביא סיוע הומניטרי, אמרתי, זה לא אנחנו, קודם כל זה אמריקאים, אבל את מבקרת אותנו לכך שאין סיוע הומניטרי בעזה, עכשיו שהאמריקאים מביאים סיוע הומניטרי, את מבקרת את הסיוע הומניטרי שמגיע, אז תחליטי, את רוצה סיוע הומניטרי או לא רוצה סיוע הומניטרי, אתם מעמידים הכל בסטנדרט, שום דבר לא מספיק, את הכל אתם מבקרים, אז אנחנו נמשיך לעשות את מה שנכון עבור האנושות, עבור הביטחון, וגם עבור הפלסטינים בעזה, ואתם תמשיכו לבקר אותנו, אי אפשר ככה משני צדדי המטבע, ואני חושבת שהעמדתי אותה גם בסיטואציות לא נוחות, שלא ימתו אותה לפני כן, אני לא מתלהמת לרוב, אלא אם כן באמת היו מקרים שבהם הביאו שקרים מוחלטים שגם אני כבר איבדתי ויצאתי במתקפה מאוד קשה לגבי העיתונאים האלה, אבל תקשיב, בסוף יש לי את האנגלית הזו שהיא נכס, אני יודעת שהיא נכס, ואנחנו כולנו בחזית, בין אם זה חזית צבאית, בין אם זה חזית דיפלומטית, ובין אם זה בחזית תקשורתית.
הסברתית.
נכון, ואני גאה בזה, אני מאוד גאה בעבודה הזו.
סגנית שר החוץ שרן השכל, תודה.
תודה רבה לך, דוד.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.